במקרה אנחנו עומדים לפני שני פרקים מאוד מיוחדים שעוסקים בחציית הירדן, ובפרקים הללו עם ישראל בעצם ניצב בפני מבחן גדול. המבחן הוא, כפי שכתבתי, בכמה מישורים. כבר אמרתי לכם בשיעור הקודם שעיני כולם נשואים אל ההתפתחויות הקרובות. לכולם ברור שעם ישראל צריך לחצות את הירדן. על דעת כן הוא עשה מסע ארוך ממצרים עד לערבות מואב. משה נמנע ממנו לחצות את הירדן, אבל העם כן יעבור את הירדן, כפי שסומן כמה וכמה פעמים. חששות רבים מקננים בליבו של העם לקראת האירוע הזה, כי בעצם יש פה אקט צבאי ביסודו. כי חציית הירדן זאת חדירה לתחום הטריטוריה של כנען. אם עד כה הם התנהלו בערבות מואב, הם כבשו גם שם בצורך מלחמה את ארץ סיחון מלך האמורי, הם חונים בערבות מואב שסיחון כבש ממואב שלבים לפני שישראל הגיעו לאזור הזה, ועם ישראל כבש את האזור הזה והוא עומד לחצות את הירדן. חציית הירדן היא אקט צבאי בראש ובראשונה, שבמידה רבה יגרור אחריו כנראה איזושהי פעילות צבאית כנענית, וצריך לקחת את זה בחשבון. וכמובן הזירה החדשה הזו פותחת את האופציות לפני כולם. תאריך, מאוד חשוב להבין את העיתוי של ההתרחשות, שזה כל מיני השלכות, גם בתחום הצבאי, כפי שתכף נראה, גם בתחום הרוחני וגם בתחום הלאומי. ואנחנו נמצאים, כפי שמעיד לנו פרק ד' בספר יהושע, פסוק י' ת', פסוק מאוד חשוב כדי לזכור את כל המכלול של האירועים הללו, כולל מה שיקרה בהמשך, לפחות בפרק ה' וו'. בכל אופן, בפרק ד' פסוק י' ת', הכתוב מספר לנו, הזכרנו כבר את הפסוק הזה בזמנו, והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. ובכן, הם חוצים את הירדן בי' בניסן, דיינו חמישה ימים לפני חג הפסח, הם חוצים את הירדן, והאירוע הזה קודם כל אומר מבחינת התאריכים כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו בעצם סוגרים בדיוק 40 שנה במדבר, 40 שנה במדבר, עוד חמישה ימים, תדבר, יהיה 40 שנה ליציאת מצרים. זה משהו שיש לו משמעות לאומית, רוחנית, זה דבר טכני. יש לזה משמעות צבאית. כיוון שאנחנו צריכים לחצות את הירדן, והירדן הוא מכשול מים לא פשוט, במיוחד בעת הזו, כפי שכתוב מעיד לנו באופן ברור בפרק ג', אם תסתכלו רגע בפרק ג', בפסוק תדבר, ספר יהושע, פרק ג', פסוק תדבר. וכבון נושא הארון עד הירדן, על זה עוד מעט נדבר, ורגלי הכהנים נושא הארון נדבלו בקצה המים. דיינו, הכהנים, כפי שתכף נראה, הלכו בראש, והם הגיעו, פרק ד' פסוק, פרק ג' פסוק ת' ו', סליחה, הם מגיעים לירדן. ברגע שהם נוגעים בירדן, אז הירדן נחרט. והכתוב מספר לנו שבעת הזה, והירדן מלא על כל גדותיו, כל ימי קציר. ובכן, אנחנו נמצאים בניסן, שזה תחילת הקציר. ואנחנו יודעים שזה אחרי חורף, בארץ ישראל, ניסן, אחרי חורף, שאם הוא היה גשום מאוד, אז כמובן שכל המים שיורדים מלבנון, מבקעת הירדן, מדרום לבנון, מהגולן, מהרי הגליל, מהרי שומרון, מהרי הגלעד, כל המים, כל הנחלים, הירמוך, מקורות הירדן, החרמון, ואם זה כבר בתחילת האביב, אז יש כבר אפשרת שלגים, ובעצם זרימה אדירה. הירדן נמצא במלוא זרימתו, בשיא עוצמת זרימתו. ולדבר הזה יש משמעות מאוד גדולה, מאוד חשובה, ביחס ליכולת לעבור את המים. כמובן שהנתון הזה באמת אומר לנו שעמי כנען די בטוחים בכך שיש להם הגנה טבעית מעולה, לפחות בזמן הקרוב. זה עיתוי טוב מבחינתם ולא מוצלח מבחינת ישראל לנסות לחצות עם מסה כזאת של אנשים. וההנחה היא שמדובר, כפי שאמרתי לכם, בכמה מיליוני אנשים. כי כמות הנפקדים, אלה שפקדו אותם, לוחמי הצבא, כמה חודשים קודם לכן, בספר במדבר בפרק כ"ו, אותו מפקד שנערך ליוצאי צבא מבין 20 שנה ומעלה, בפרק כ"ו בספר במדבר, ראינו שזה 600 אלף ו... 600 אלף גברים בגיל מלחמה, אז אנחנו יכולים כבר לקחת כפול 2 פלוס מינוס אנשים, יש להם בנות זוג פלוס מינוס, כן? אז זה כבר עושה לך למעלה מיליון אנשים, יש לאנשים ילדים, בדרך כלל יותר מילד אחד, ויש גם אנשים זקנים, גברים ונשים, שהם לא יוצאי צבא, שהם גם כן קשורים לחבורה הזו. באיזשהו מקום, המציאות היא שמדברים על ציבור ענק, וציבור ענק הזה שצריך לחצות את הירדן, זה בהחלט שאלה לוגיסטית, ויש לה פה גם השלכה צבאית, מאוד מאוד ברורה. ועל כן, מה שעומד לקרות בטווח הקרוב, ואנחנו כבר יודעים, אנחנו נמצאים ביוד בניסן, או בתת, לקראת יוד, הזכרנו כבר שהמרגלים שלושה ימים מסתובבים, והם בינתיים הספיקו לחזור ערב קודם, ולהתקן את יהושע במה שהם שמעו וראו, העם התארגן במשך אותם שלושה ימים, בני ראובן וגד וחצי שבט המנשה קידמו את חילות החילות שלהם, ובעצם הכל ערוך והם נעים. ועכשיו עיני כל נשואות לראות מה יקרה עם התהליך הזה. עכשיו אני מזכיר לכם שחציית הירדן לא רק יש לה משמעות צבאית מאוד מרתקת ועיני כל נשואות לראות מה יקרה, כי במידה רבה זהו איזשהו מבחן ראשון למפגש או להתנגשות בין ישראל ובין כנען, עמי כנען. ואתם יודעים שהמבחן הראשון שאין עוד ניסיון קודם, הדבר מכניס את כולם לדריכות מאוד גדולה, כי זה ייתן איזשהו כיוון לאן הדברים עומדים להתגלגל. זהו צד אחד. צד אחר הוא באמת הידיעה שחציית הירדן מסיימת את תקופת הנס. הזכרתי לכם בהזדמנויות קודמות ועוד נרזור לזה בהמשך. כניסת ישראל לארץ וחציית הירדן, מה שנמנע ממשה, מעבירה את העם מן הפאזה של מהלך ניסי במדבר, כל המציאות הניסית, למציאות של טבע. אנחנו נראה את הדברים מפורשים בפרק ה', כאשר הכתוב יספר לנו שאם חציית הירדן, אם תסתכלו רגע בפרק ה', נכון, כבר הזכרנו את זה, פסוק י"ב, ספר יהושע פרק ה' פסוק י"ב, וישבות המן ממחרת באוכלם מעבור הארץ, ולא היה עוד לבני ישראל מן, ויוכלו מתבואת ארץ כנען בשנה ההיא. וכל זה קורה בפסוק י"א, ויוכלו מעבור הארץ ההיא, מארץ ממחרת הפסח. דהיינו, הם חצו בי' בניסן, עשו תוך ימים ספורים, ועוד נדבר על זה בפרק ה', את חג הפסח, ומיד עם חג הפסח שחגגו אותו, פסק המן. זאת אומרת, אנחנו בעצם עוברים למציאות של טבע. וגם זאת שאלה מאוד מאוד גדולה, איך הדברים הללו ישפיעו על העם. קודם כל מבחינת יכולת התפקוד, יכולת ההתנהלות, הם צריכים לקחת אחריות, הם צריכים לפעול, זה משתלב עם המציאות הצבאית שדיברנו קודם, אבל נתבסים לזה גם עניינים שמעבר לעניינים הצבאיים, שהרי מזון, הוא גם מובן יש לזה השלכה צבאית, אבל היא גם כשהבעיה הצבאית תסתיים או לא תתקיים, מזון צריך, גם אם אין מלחמה. אז זה פן אחד. עכשיו, תוסיפו לכך גם איזשהו מבחן אמינות של יהושע. יהושע, כפי שאמרנו כמה פעמים, עדיין מנהיג שעומד לבד ללא משה, זמן קצר מאוד. משה נפטר בערך לפני חודש, ויהושע לא עשה איזו עשייה מעשית, משמעותית, מאז, חוץ מי, אני יודע, קבלת תנחומים על מות משה רבנו אולי, אבל מעבר לכך הוא לא היה, לא נדרש ולא נעשה ולא עמד למבחן. בבקשה? כן, אוקיי, אבל אתה יודע שעל המרגלים, אף אחד לא ידע, זה היה חשאי. אבל כרגע מבחינה פומבית, כן? זה מבחן פומבי ראשון שלו, גם בעיני העם וגם בעיני עמי כנען. בסופו של דבר, אם תרצו, גם יהושע בעיני עצמו. באיזשהו מקום יש פה איזה מין מבחן פנימי, איך המערכת תתנהל עכשיו ומה יקרה. בקיצור, אנחנו נמצאים פה כרגע בסדרה של מצבים. עכשיו, יש לזה גם השלכה, כאשר העניין הרוחני, איך הדברים הללו, אנחנו משמרים אותם. תראו, במדבר ראו את יד השם בגלוי. ירד מן, ירד צלב, כמה מלחמות התנהלו בצורה ניסית, וכאשר ירים משה ידע וגבר ישראל, יניח ידע וגבר עמלק, משה מניף את מתהו, מכה על הים, הים שנבקע, לאחר מכן נסגר על המצרים. מה יקרה עכשיו? מה יהיה עכשיו? איך הדברים התגלגלו? ובאיזשהו מקום, המבחן עוד לפני שהתנגשות, איך עוברים את הירדן, כפי שכבר אמרנו קודם. במילים אחרות, כל הדברים האלה ככה יוצרים איזה סבך מאוד גדול של תהיות, ציפיות, סימני שאלה, ובאמת עיני כולם, כולם זה יהושע. העם ועמי כנען, כולם נשואים לעבר מרחב הירדן, לראות איך יתפול דבר, כי זה עלול או עשוי לאותת על מה הצפי, מה יהיה בהמשך עם כל המכלול הזה שעכשיו עומד למבחן עם כל מיני שינויים דרסטיים לקראת הכניסה. בסדר? עכשיו בואו נראה את הדברים. אז בואו נתחיל עם פרק ג'. בפרק ג' אנחנו מוצאים וישכם יהושע בבוקר ויסעו מהשיטים. ובכן, השיטים זאת התחנה שעם ישראל נמצא בה מפרק כ"ה בפרק כ"ב בספר במדבר, פרק כ"ה כתוב וישב ישראל בשיטים, ויחל אל העם לזנות אל בנות מואב, והנה וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, הנה הם בשיטים. זאת הייתה המפקדה כנראה של ישראל בערבות מואב, ומשם העם נע לעבר הירדן, והם מגיעים עד לירדן ונערכים שם לקראת החצייה. עברו שלושת הימים שדובר עליהם בפרק א', בפסוק ב', והיא מקצה שלושת הימים, שעברו השוטרים בקרב המחנה, וציוו את העם להיערך לכל העניין, הנה הם שוב עוברים בקרב העם. והשוטרים הם בעצם הם מכשירי האינפורמציה, זה הרדיו, זה הטלוויזיה, זה הכלים להעביר מסרים ופדות מן הפיקוד לעם. אין דרך אחרת להעביר את הדברים, פשוט מעבירים לשליחים שעוברים בקרב העם ומפיצים את המידע. הנה מה הם מצווים הפעם, קירותכם את ארון ברית השם אלוהיכם והכהנים הלוויים נושאים אותו, ואתם תיסו ממקומכם והלכתם אחריו. במילים אחרות, אנחנו יודעים שכל עם, כל עוד עם מתנהל במדבר, ראינו של הימן וסלב, אבל היה עוד משהו, עמוד ענן ועמוד אש, שהלכו לפני העם והובילו אותו. הם היו איזה GPS כזה, שסימנו את הדרך והובילו את הדברים. זה לא רק ה-GPS של אינפורמציה בלבד, היה לפחות לפי המדרש, הוא גם עשה להם איזושהי עבודה תשתיתית של יכולת לנוע בצורה מסודרת, בצורה מאורגנת. והנה, אנחנו מוצאים שה-GPS הזה, עם כל העזרים הנוספים שהוא עושה, נעלם. ואמרנו שאנחנו עוברים למציאות של טבע. ובמקום הענן המופשט הזה, שהוא לא ניתן לתפוס אותו, יפה משהו שיבטא תיאטרון. כי הרי הענן, מה ביטא הענן? את הנוכחות של השכינה. כן? כן? וכן, ומלאך השם הולך לפניהם, כן? והשם הולך לפניהם יומם. בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש, כן? אז אנחנו יודעים בפירוש כבר מראשית הדרך, זהו גילוי שכינה. ובאמת בכל פעם כשהקדוש ברוך הוא ירד בעמוד הענן וכולי בהקשרים שונים, ידעו, הנה הקדוש ברוך הוא. הגילוי הניסי הזה, זה לא היה ענן מטאורולוגי שאפשר היה להודיע עליו בתחזית מזג האוויר. זאת היה ענן שביטא משהו רוחני. המציאות הרוחנית זאת נעלמת. ומה יבוא במקומה? ארון. גם ארון השם מבטאת אותו את כל העניין. שהרי הדוסיח עם משה במשכן מתנהל מבין הקרובים שעל הארון בקודש הקודשים. והרי הארון מבטא, הייתי אומר, מכשיר הקשר, המבטא את החיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא באמצעות משה הנביא, או באמצעות, הארון מבטא נוכחות שכינה, אותו רעיון בדיוק, אבל זה משהו ממשי. זה משהו מוחשי, זה לא משהו ניסי, שהוא יצירה מיוחדת שנוצרה במדבר ולפתה את דור המדבר, ועם הכניסה לארץ אין יותר כמו מן, כמו ענן, אין יותר, זהו. ולכן במקום הענן, יש לנו עכשיו ארון, שמבטא את השינוי המעמשי, ואנחנו יודעים גם במלחמות אחרות, ובנסוע ארון, היומר משה, קומה השם ויפות צויבך, והארון יוצא איתם למלחמות, ואנחנו מכירים את זה בימי אלי, נכון? והתופעה הזאת מוכרת. הנה כי כן, זהו שינוי שמבטא את נוכחות השכינה. ואכן, הם צריכים לנהוג כבוד בארון הזה, גם כשהוא יוצא וצריך לעשות ממנו מרחק, כן? ולכבד אותו, כי יש פה מחנה שכינה. ובהמשך בפרק ג' בפסוק ויאמר השם אל העם התקדשו, כי מחר יעשה השם בקרבכם נפלאות. כדי להכין את כולם לקראת הדרמה הגדולה שכולם מתוחים לתוכה לקראתה, מה יקרה? יש כבר התראה מקדימה על פי השם בנבואת יהושע, יהיה דברים מופלאים. ויאמר יהושע אל הכהנים לאמור שאו את ארון הברית ועברו לפניהם, וישאו את ארון הברית וילכו לפניהם. כן, הם הולכים ראשונים, הם החלוץ, הם לפני כולם. ויאמר השם אל יהושע, וגם את יהושע צריך לחזק לקראת המציאות הדרמטית הזאת, היום הזה החל גדלך בעיני כל ישראל אשר ידון, כי כאשר הייתי עם משה יהיה עמך. כן, יש פה אמירה שמבטאת את הוודאות של אז הזדהות האלוקית עם מה שיקרה מכאן ולהבא, למרות שאנחנו עוברים מפאזה של נס למציאות של טבע. ואתה תצווה את הכהנים נושא ארון ברית לאמור, כבואכם את קצה מהירדן, בירדן תעמודו. והנה יהושע מעביר את המסר לעם, גושו הנה ושמעו את דברי השם אלוקיכם. ובפסוק י' ואמר השם בזאת יהושע, בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם. תהיינו, למרות שהגילוי הגלוי שהיה עד כה יתחיל להיעלם, אבל כדי שלא תחשבו שאם הסתלקותו של משה ועזיבת המדבר, הקדוש ברוך הוא כביכול גם כביכול עזב אותנו, אמירה מוחצת. הקדוש ברוך הוא איתכם, והוא יוריש מפניכם את הכנעני ואת החיטי ואת החיבי ואת הפריזי ואת הגרשי והאמורי והיבוסי. הנה ארון הברית, שהוא בעצם מבטא את נכוחותו של אדון כל הארץ, עובר לפניכם בירדן. עכשיו, אחת הבעיות הגדולות, כפי שהתחלתי להגיד קודם, איך אנחנו משמרים את החוויות הדרמטיות האלה. תראו, היום יש אנשים, וגם היום אנחנו מכירים את זה, יש אנשים שכשעוברים חוויות גדולות, אז מתרגשים וכו' וכו'. אבל מה דרכם של אנשים? כשעוברים את החוויה הגדולה הזאת, עובר זמן, החוויה מתמסמסת. יש אנשים שיש להם איזה חוש פנימי, והם יודעים להנציח אירועים כאלה. מה הם עושים? מצלמים, נכון? כאלה שמחזיקים מצלמות וידאו איתם, מחזיקים כל מיני מכשירים כאלה ואחרים ומצלמים איתם. זה צריך לראש, יש רוב האנשים מתרגשים, אומרים לא בראש שלהם עכשיו להתחיל לחשוב על לצלם, נכון? הם עכשיו חווים את החוויה, מה? ויש כאלה שיש להם איזה משהו, והם מנצלים את האירוע הזה ומצלמים אותו. אז איזה מזל שהיה מישהו שעשה את זה, בזכות זה אנחנו נוכל לחוות שוב או לחזור שוב לחוויה הזאת. פוריי ורבותיי, בתקופה ההיא אין דבר כזה, אין מצלמות, אי אפשר לצלם אירועים. ומצד שני, החוויה המתמשכת של מן, של סלב, של ענן, של כל הדברים האלה שהיו כל הזמן, לא היו צריכים לעשות כל פעם משהו חדש. הנוכחות האלוקית הייתה עניין של שגרה יומיומית. להפך, בשביל האנשים שנולדו במדבר, הם לא מכירים משהו אחר. בשבילהם לאכול ולגדל חיטה, כן, ולאפות לחם, זה חידוש. זאת לא הנורמה שהם גדלו בתוכה. יתקח להם זמן להבין שעד עכשיו זה היה מציאות לא נורמלית. בשבילהם זה היה נורמלי. בכל מקרה, איך מנציחים אירועים מרוממים כאלה, מכוננים כאלה, ואיך משמרים אותם לדורות הבאים? וזה נושא שאנחנו נראה אותו חוזר על עצמו שוב ושוב, במיוחד בספר יהושע. וזה באמצעות תקסים שעושים. ומעניין שהמוטיב המרכזי שיבוא לידי ביטוי בספר בהקשר הזה יהיה אבן. אבנים, אבנים גדולות. גם פה יקימו גלעד של אבנים. תכף תראו, שניים. אחד במקום חציית הירדן, ואחד במחנה הקבע בגלגל. גם בהמשך יהיה לנו עסק עם אבנים גדולות שיפלו מן השמיים. גם יהיה לנו לקחת אבנים גדולות בהר גריזים ועיבל, נכון? ולסות אותם בסיד ולכתוב עליהם את דברי התורה. נושא האבנים, נראה גם ביריחו, נושא של אבן יהפוך להיות איזה מוטיב מרכזי כזה. מה המיוחד באבן? מה המיוחד באבן? שנשמר לעולם, נכון? מי שרוצה לחקוק דברים בסלע, הדברים ככה נשמרים, נכון? זה מנציח. זה סוג של וידאו כזה שמנציח את המציאות, הוא נשמר. שימו לב גם מילה אבן. אבן זה אב בן, נכון? אבן, זה אב בן, נכון? הבית הולכת קדימה ואחורה, של המילה אבן. בעצם איך מעבירים חוויות מדור לדור? האב מוסר לבן, שהופך להיות בשלב מסוים אב, והוא מוסר לבן שלו, שגם הוא יהפוך להיות אב, והוא ימסור לבן שלו, והאבן, האב בן הזה, הוא דרך לשמר את הדברים. עכשיו, האבן לא מספרת בדרך כלל לבד, אלא היא משמשת איזה טריגר כזה שדרכו הדברים מתעוררים. מישהו צריך ללוות באמירה ובסיפור את הדברים. וכשאתה תגיע לאתר שבהם יהיו אבנים גדולות או משהו כזה, אז מישהו יצטרך לספר, כמו העת של גוש עציון, כן? אז בשביל זה צריך לבוא מישהו לספר לך. היום יש כל מיני פטנטים, אתה לוחץ על הלחצן, ואתה רוצה אנגליש, היברו, ראשן, איזה שפה שאתה רוצה, אתה לוחץ ומתחיל לספר לך את הסיפור. אבל זה פטנט של עכשיו, כן? בפטנטים של פעם היו מוצגים. המוצגים היו כמו שאתה נוסע בשער הגיא ורואה את המשוריינים האלה. זה לא גרוטאות של איזה סוחר רכב שהתעייף לסחוט העם עד ירושלים וזרק אותם בדרך. זה גרוטאות של משהו שמספר סיפור מאוד מאוד רציני. עכשיו, הגרוטאות האלה הם אנדרטה. זה משהו שצריך לספר את הסיפור. זה טריגר שמישהו עובר שם. עכשיו, אם הגרוטאות האלה לא היו שם, אף אחד לא היה מתעורר. יהושע יפזר בארץ לאורך כל הספר, תראה את זה, כל מיני מרכיבים כאלה, ויצור כל מיני מעמדים מיוחדים, שתפקידם להתמודד עם הפן הרוחני של שימור הקשר החי עם הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא עומד להיעלם במציאות הטבעית של הארץ. והיעד הגדול הוא לנסות לראות איך אנחנו משמרים, איך אנחנו מחזקים את התובנה, את הזיכרון, ואיך גם לשמר את זה ולהעביר את זה הלאה לדורות הבאים אחר מכן. אוקיי? אז זה האתגר, וזה באמת מה שקורה פה. יהושע בוחר 12 אנשים, ו-12 האנשים הללו שנלקחים נציגים משבטי ישראל, ובכוונה, כמו המרגלים שבזמנו ייצגו את כל, גם פה, חשוב שכל שבט יהיה שותף ביצירת אותם אתרי זיכרון, כדי שלכולם יהיה זיקה אל אתרי הזיכרון הללו ברמה הלאומית. כבר אמרתי קודם, המשמעות הלאומית, שיש לה גם משמעות רוחנית. בכלל אין דברים שמנותקים מזה, גם הצד צבאי קשור לעניינים רוחניים, כפי שעוד מעט נראה. הכל מחובר, אבל הם מחלקים את זה ככה בצורה המתודית. והנה קורה דבר מאוד מעניין. כשיכנסו הכהנים, נושא ארון השם, שהוא מייצג, כפי שאמרנו, את הנוחות של הקדוש ברוך הוא, כמו הענן, והם יגיעו ויגעו בירדן, מי הירדן יקרתו. המים היורדים מלמעלה ויעמדו נד אחד. היינו, יהושע נותן להם התראה מוקדמת, מה עומד לקרות. כי באמת, בניגוד למה שקרה בים סוף, כאשר משה הגיע עם העם לים סוף, גם משה לא ידע בדיוק איך יהיה שהם יצליחו להיחלץ בידי המצרים. נכון שבהתראה המוקדמת להגעת המצרים שמשה קיבל, והעם לא קיבל, נאמר לו שאני אכביד את לב פרעה ורדף אחריכם וכו', והם יוקו. אבל כשמשה ניצב לפני ים סוף והמצרים מאחור, והעם נכנס ללחץ, אז הוא צועק אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? הרם את ידך, כן, עם התה, ו... כן, הכה את הים, מובקר. אבל משה לא ידע בדיוק מה יהיה התסריט, איך זה יעבוד. פה יהושע יודע, הוא גם אומר לעם מה שיקרה, שלפתע פתאום באופן מיוחד, הירדן, למרות העוצמת הזרימה שדיברנו עליה קודם, יפסיק לזרום. עכשיו, איך זה קרה מבחינה טכנית? וזה נושא שתמיד נשאל גם על נפילת חומות יריחו, וגם על שמש בגבעון דום וכו'. תראו, הכתוב לא מתאר באף, בשום מקום, לא איך נפלו החומות של יריחו, בדיוק איזה טכניקה או איזה חוק טבע השתבש או השתנה בשביל לקיים את העניין הזה, כמו שהוא לא מתאר בדיוק מה קרה כאן. אנחנו יודעים את השורה האחרונה, שבשלב מסוים המים הפסיקו לזרום. מישהו יגיד לך שהיה סחף כל כך גדול שמוטט איזה גוש ענק של אפר וחסם לכמה שעות את זרימת המים? בסדר, שיהיה, אין לי בעיה. הרי אין לי בכתוב עדות איך בדיוק היה הנס. כמו שלא ברור לי בדיוק למה חומות יריחו נפלו ברגע שקרה מה שקרה, תקעו בשופרות, או כמו כאן כפות רגלי הכהנים טבלו במים. הטכניקה, איך זה קרה, אם זה היה חסימה, או שזה היה איזה, ה-H2O הפך פתאום לאיזה נוסחה כימית אחרת ופסק לזרום, לא מעניין אותי בדיוק איך זה התנהל תכלס. גם הכתוב לא מעיד לי בדיוק איך זה קרה. כמו שגם הוא לא מספר לי בדיוק לפי מה קרה שחומות יריחו נפלו. האם הייתה בדיוק רעידת אדמה שם, או שקרה שם משהו אחר, ויהיה ההסבר אשר יהיה. בין אם הוא ייכנס לחוקי הטבע, ובין אם הוא יפרוץ את חוקי הטבע. זה לא מהותי. ולכן אם מישהו יגיד לכם פעם ויתווכח איתכם על זה, אז אל תיכנסו לאיזה בונקר ותתחילו לנהל איזה מלחמת עולם. הכתוב באמת לא אומר איך זה קרה. מה שחשוב זה הטיימינג, העיתוי. דיינו, ברגע שעם ישראל ביצע את מה שקדוש ברוך הוא אמר לו, ובמקרה שלנו הכהנים התקדמו עם אהרון אל הירדן, ורגלי הכהנים נגעו, לפתע פתאום פסקה זרימת המים. עד מתי פסקה הזרימה? עד שכל עם ישראל חצה את הירדן. עכשיו, אתה רוצה להגיד שנפל גוש אפר וסתם את הזרימה עד ש... שיהיה ככה. אתה רוצה להגיד ש-H2O הפך להיות FE? שיהיה ככה. לא מעניין אותי איך זה בדיוק התנהל. אותי מעניין דבר אחד, זה השורה האחרונה שכתוב מעיד עליה. שהמים בירדן פסקו לזרום. או שחומות יריחו נפלו בתום שבע סיבובים שהקיפו את העיר ותקעו בשופרות וביצעו את הצו האלוקי. ואיך זה התבצע מבחינת החוקיות הזה? זה באמת לא קריטי מבחינתי. לי חשוב שזה קרה כתוצאה מן הצו האלוקי, והאפקט שהקדוש ברוך הוא רצה להשיג באמצעות כל אחד ואחד מן האירועים הללו, הושג. עם ישראל יכול היה לחצות את הירדן, חומות יריחו נפרצו, והכוחות הצבאיים יכלו לחדור אל העיר ולקוט את אנשי יריחו, וכן הלאה, נדבר עוד על דברים נוספים. במילים אחרות, חשוב להבין את הנקודה הזו, והיא מאוד מהותית, כי היא תחזור על עצמה, והיא באמת משהו שגם נותן איזושהי משמעות רוחנית. כי במדבר הנס היה גלוי, אין ספק. זה ברור לגמרי. אבל כאן, ודרך אגב, התופעות האלה ילכו והתמעטו. בהתחלה יש קריאת הים, קריאת הירדן, לאחר מכן יש נפילת חומות יריחו, כל שנתקדם בחיים, במלחמות ובאירועים של ספר יהושע, הנס ייעלם וילך וייעלם. אני אציג לכם את זה באופן ברור, כן? וזה ברור לגמרי. רק אי אפשר לקחת צמח מתוך החממה, שהיה עד עכשיו מוגן, לזרוק אותו במעבר חד אל התנאים החשופים לגמרי. גם צמח ששוטלים אותו אחרי שהוא היה בתנאי חממה, מקיפים אותו תקופה מסוימת עם מגן רוח, משקים אותו באופן מסיבי יותר כדי שהוא ייקלט בתנאים החדשים שלו. גם את עם ישראל אי אפשר להעביר באופן חד מתנאי לוקסוס של ניסים גלויים במדבר למציאות של טבע מוחלט. זהו תהליך מדורק, כפי שעוד נראה בדיוק איך הוא מתחולל, אבל באמת אנחנו עכשיו בשלבים הראשונים שלו, אבל כבר עכשיו חייבים ללוות את המעבר הזה בכל מיני אמצעי הנצחה, כדי שבעוד איקס זמן האנשים לא יגידו, וואלה, היה שם איזה קוסם או איזה מין מישהו, לא יודע מה, פשוט שיבינו הלאה את מה שבמדבר יחסית היה מאוד ברור, וכאן ילך ויתשטש ככל שניכנס יותר החיים הטבעיים בארץ. ועל כן אנחנו נראה שאירועים רבים מלווים בתקסים ציבוריים גדולים, בהקמת כל מיני אתרים, מונומנטים למיניהם, כדי שבאמצעותם יישמרו האירועים הללו ויזכרו לדורות הבאים. יש בזה ערך חשוב מאוד בשביל להפנים ולהבין את מה שקורה מאחורי הקלעים. מוריי ורבותיי, הנה כבר מארגנים עכשיו את 12 נציגי השבטים שייכנסו, ובשעה שתפסיק הזרימה אנחנו יוכלו האנשים האלה לטפל בעניין. מכינים אותם מראש. כבר אמרנו קודם שכשהם מתקדמים המים נעצרים, ולמרות הזרימה המלאה בפסוק תדבר. כתוב בפסוק תזיין דבר מאוד חשוב. ויעמדו המים היורדים מלמעלה, דיינו מן הצפון, קמו נד אחד, הרחק מאוד, מאדם או באדם, יש פה קריא וכתיב, אבל זה אותו רעיון, באדם העיר, אשר מצד צורתן, והיורדים על ים המלח, תמו, ים הערבה, ים המלח, תמו נחרטו, והעם עברו נגד יריחו. אז פה חייבים להסביר פה את הדבר הזה, כי הוא באמת משהו מאוד מאוד חשוב. תראו, אנחנו מכירים את נס חציית ים סוף. נס חציית ים סוף, והמים להם חומה, ממינם ומשמאלה. אז הקדוש ברוך הוא יצר איזה פרוסדור יבשתי בתוך גלי הים, בתוך מעמקי הים. היה ממש איזה, כמו שאתם מכירים מכל הסיורים, מים מפה, מים מפה. המים עמדו באופן ניסי גלוי. ידעו כולם שזה עניין שיכול, הוא בטוח ייפסק. הים לא יישאר כך לעולם, כן? ואני תמיד אומר שהיה צריך לי הרבה אומץ להיכנס לזה, כי הם ידעו שזה ייסגר. השאלה, אתה יודע מה זה, זה לא כמו שלולי טוב, אני עכשיו שנייה קופץ מקסימום, אני קצת תרטב. אתה הולך כמה קילומטרים בדור זה, עם כל המשפחה, וואלה, פתאום יסגר הימה. זאת אומרת, צריך הרבה אמונה, שאתה נכנס לתוך זה ואתה מאמין שעם ישראל יגיע לצד השני לפני שיסגר חזרה. בכל מקרה, פה קורה דבר מעניין. כתוב מספר לנו שהחסימה, ולא אכפת לי כרגע, כפי שאמרתי, איך היא נוצרה, נעשתה לא במקום, כתוב, העם עברו נגד יריחו. הנה, העם עוברים פה, באזור הזה. מה קרה? הייתה פה חסימה, והמים נעצרו, והמים היהודים אל ים הערבה, ים המלך, תמו נחרטו, והעם עברו נגד יריחו. אז הם לא צריכים לעבור איזה מעבר צר שעומדים בתור אחד אחרי השני, כי אם זה היה קורה, זה עד היום היו עוד עוברים, נכון? אלא באמת הם עברו על פריסה רחבה של כמה קילומטרים, אני יודע, 5-6 קילומטרים, יאללה, תעברו. זה תן זרימה מצוין. אבל השאלה היא מה הירדן נחרט ליד אדם העיר, אשר מצד צורטן. צורטן זה כנראה הסרטבה, צרטבה. מי שמכיר פה את קרן הסרטבה, ממש כאן קרוב ליד גשר אדם, אדם העיר, כן? וזה המקום. למה פה נחרט הירדן ולמה היה צורך שהוא יקרט כבר משם? זאת בעצם שאלה שאם אתה לא מסתכל במפה, אתה לא מבין את השאלה. אבל אתה באמת פתאום, אם אתה אומר, טוב, זה כל אחד מדמיין לעצמו שהם עברו באיזה מעבר חצייה כזה וזהו. היה מים מעליהם וכולי. לא, המים נרחתו הרבה יותר, בערך 35 קילומטר צפונה מהמקודה שבה הם עוברים. השאלה משמעת צריך לגרום לכך שהמים יעצרו במרחק כל כך גדול.
האדם שם זה איפה שהיום נמצא גשר אדם?
כן, ממש ככה. יש שם טל שמזהים אותה עם אדם העיר, יש כמה הצעות בדיוק איפה, יש שם כמה טילים. תראו, זה נושא ארוך, לא עכשיו נריך, צירי דרכים. וכיוון שיש צירי דרכים, יש גם ערים שהולכים על צירי הדרכים, במקומות אסטרטגיים זה גם מבצרים שנועדו לשמר ולהבטח ולשלוט על מעברי הדרכים הללו, וזה קיים, יש שם כמה טילים, זה צירים קלאסיים למעבר, כי מפה אפשר לעלות הלאה, בנחל תרצה לכיוון שכם, ופה עולים דרך נחל יבוק, נחל יבוק שעולה לרום הגלעד, יעקב מגיע מפה, חוצה, עולה לשכם. זה מעבר קלאסי, כמו שפה אתה מגיע מנחל השיטים שיורד פה מכיוון רבת עמון פה ומגיע עד לגשר אלנבי ועולה דרך יריחו לכיוון ירושלים. זאת יש פה דרכים כשהטופוגרפיה קובעת אותם, זה לא, לכן מעברות הירדן הם במקומות, כי לעבור תאורטית יכול הירדן בהרבה מקומות, אבל מעברות הירדן הקלאסיות איפה עוברים זה מקומות שיש אפשר להגיע ולהמשיך הלאה. אתה לא מגיע משום מקום והולך לשום מקום. אתה חוצה במקום שיש לך מאיפה להגיע אל הנקודה בחציית הירדן ולאן להמשיך הלאה. ולכן תמיד מעברות הירדן, עד היום תראו את הצירים איפה חוצים, זה מקומות שלא איזה ג'אבלים, אלא שיש פה ודיות שיוצרים חיתוך ברכס ההררי הגדול, ויש שם אפשרות לנוע, יש שם צירי תנועה. אז היום הם עם אספלט ועם תאורת דרכים. ופעם הם היו פחות, בתקופה הרומית הם היו יותר משוכללים, כל דור והטכנולוגיה שלו, אבל התוואי נשאר אותו תוואי, זה לא השתנה. התכסית של התוואי השתנתה. אז היום יש אספלט ויש כל מיני דברים, ופעם ריצפו קטעים מסוימים עם אבנים, כמו בתקופה הרומית, וסימנו עם אבני מיל את הדרך, היום יש טכניקות אחרות. אבל התוואי נשאר אותו תוואי, לאורך כל ההיסטוריה. אוקיי? עכשיו, מה היום? אמרתי לכם בזמנו כשדברנו על ארץ יריחו, אמרתי לכם שהגבולות של ארץ יריחו הם במזרח הירדן, במערב אותו מצוק העתיקים שמבדיל מהאזור המדברי שקיים פה, עוד לדבר על זה אחרי כן, ובחלק הדרומי יש לנו את ים המלח שדי יוצר חיץ בתנועה דרומה, ובחלק הצפוני, הסברתי לכם בזמנו, שאת כאן ליד גשר אדם יש לכם כניסה של המצוק לתוך השטח, מה שפה יש מרחב די גדול, ופה באזור הזה הרכס הררי מגיע קרוב מאוד לירדן. כך שזה היה גבול ארץ יריחו. הרעיון מאוד פשוט, כיוון שאנשי ארץ יריחו ידעו שישראל שם, הם הבינו שהם עומדים לחצות, אמרנו שהתנועה שהייתה שם במשך שלושת הימים לקראת החצייה עוררה לחץ, וראינו שהמודיעין הנגדי גם כן כבר התארגן ותפס את החבר'ה שהגיעו לרחב די מהר, ואיזשהו מקום הרעיון היה שאנשי ארץ יריחו יברחו לאן? לעיר הבירה, ליריחו. כי מה אמרנו? כל ארץ כזאת נמצאת בעיר בירה מבוצרת, נכון? בשגרה גרים שם, זה רק קריית השלטון, המלך, השרים. בחירום מצטופפים לתוך השטח המאובטח כל מיני אנשים, מישהו רוצים פה משהו או שנפתח סתם? כל מיני אנשים שגרים ביישובים פרוזים. איך הם ידעו? אין הזקה. אין, אני יודע, כמו שעכשיו מתרומם טיל, יש הזקה, כולם יודעים שצריך ללכת למרחב המוגן. יש פה סיטואציה שבמסגרתה אנחנו מוצאים את המציאות של מצב שהם לא ידעו לברוח, הם לא יודעים שצריך לברוח. לכן, איך הם ידעו שצריך לברוח? הירדן נסוג. ברגע שהירדן נסוג, הם כבר יודעים, כי שמענו אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם. כך אומרת רחב. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה גם בשירת הים. שמעו אמיר גזון, חיל אחז, יושבי פלשת. התופעה הזאת היא שעם ישראל מגיע למקום שבו יש מכשול מים, והוא נמס מפניהם, הים ראה וינוס, הירדן ניסוב לאחור. זו תופעה שהיא באמת מוכרת לעמי כנען. עכשיו, אם הם יראו פתאום שהירדן נחצה, אז הם ירוצו לאיפה? הם יבין שהיהודים באים. הם ירוצו ליריחו. התוכנית האלוקית שעוד נדבר עליה היא שיריחו, כל התושבים האלה, יוקו. ותבינו שזה בעצם האזור שממנו יצאו ישראל במשך 7 שנים לקרבות ולמלחמות. תחשבו על זה שהאזור שהם בו יחנו, ועוד נדבר על טבעו ועל עניינו, האזור הזה רק מאוכלוסייה עוינת. אין להם מתפוצצים, אין להם התקפות נגד, יש להם אזור נקי מגורמים עוינים. ואין ספק איך יוצרים את הסיטואציה הזאת, על ידי כך שכל תושבי המרחב רצים לעבר יריחו. ביריחו יקרה מה שיקרה, זה רק קדוש ברוך הוא יודע, נכון? אבל הוא יוצר את הדינמיקה של הבריחה באמצעות קריטת הירדן מן הנקודה הצפונית ביותר של ארץ יריחו. זאת אומרת, נקודת הקריטה של הירדן לא באה לצורך המעבר, כי העם כתוב מיד בפרוש, והעם עברו נגד יריחו. לא עברו עד לצפון הרחוק, כן? אלא מאי, זה יש לו תפקיד אחר. אבל נקודת הקריטה, שיכולה הייתה להיות הרבה יותר דרומית מצד הפונקציונלית של המעבר לצורך חציית הירדן, זה קרה שם כדי לגרום למנוסה כזאת שתביא אותם לשם. ואכן, הכהנים עומדים כל עוד העם חוצה, ואכן בפסוק י"ז, כן, הכהנים עומדים שם בתוך הירדן, ועד אשר תמו כל הגוי לעבור, וכאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, ואז בפרק ד' פסוק ב', ויאמר השם אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, כפי שכבר צחנו אותם, וצבו אותם לאמור, שאו לכם מצה תוך הירדן, ממצף ירדי הרקונים, הכין 12 אבנים, מלבד העובדה שאנחנו מכירים, כן, את העובדה שאותם 12 אנשים שהיו קודם, כן, כבר הכינו אותם קודם, אז הכתוב מספר לנו ש כן, אז אנשים האלה יצטרכו לקחת איתם 12 אבנים, לאן הם יקחו איתם? מתוך חציית הירדן, וינחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. והמלון, עוד שנייה אחת, תכף נדבר, הוא יהיה בגלגל. זה המקום הקבע שבו יהיו. זאת אומרת, יש להם במרכז המחנה בגלגל, אנדרטה, של 12 אבנים גדולות, ובכל בוקר שהם קמים, מה הם רואים? את האנדרטה הזאת. ומה האנדרטה הזאת מספרת ללא מילים? שהשם איתה, שעשה איתם את נס חציית הירדן. עוד זמן קצר, שחומות יריחו ייפלו ויריחו בעצמה גם תהפוך להיות אתר ארכיאולוגי שלא נוגעים בו, נכון? איזה מין רשות הגנים הלאומית שלא נוגעים בו, נשאר ככה, נכון? אז הם יראו ממול את יריחו החרבה, רואים את גל האבנים אז רואים את גלי האבנים של יריחו, רואים את גלי האבנים מהירדן, והם משדרים ללא מילים, כמו השלדים של של הרכבים מתשח בשער הגיא, ללא מילים, הם משדרים אמירה מאוד חשובה, שהיא עוברת ככה, ותחשבו על זה שיש גם תקופות מסובכות, ועוד מלחמה, ועוד מלחמה, והמראות האלה, שניצבים בקרבם כל הזמן, מחזקים אותם ומשדרים להם לכל הזמן ללא מילים, השם עמכם. הולך עמכם, להושיע אתכם. זאת אמירה מאוד עוצמתית, מאוד משמעותית, דבר שנחוץ מאוד. עוד שנייה אחת, אני, אתה רוצה לשאול אותי בטח על גלי האבנים? לא, לא, בבקשה.
אז קודם, לא הבנתי פשוט מה היתרון בזה שהם מבריחים את כל תושבי האזור לתוך העיר?
היתרון הוא שכל תושבי האזור יהיו בתוך העיר, וכיוון שהעיר תחרב במלחמה, וכל תושביה יוכו, אז כשתסתיים המלחמה על יריחו, אז כל אזור חבל יריחו, ארץ יריחו, ירק מאוכלוסייה עוינת. כיוון שהבסיס הקבוע שבמשך 7 שנים הבאות של המלחמות יהיה באזור הגלגל בקצה מזרח יריחו, ועם ישב שם, הם לא יתפזרו, אלא יצאו בתום המלחמות לנחול את חלקי הארץ השונים. תחשוב על זה שהם באזור משאירים מפעם לפעם את הנשים והטף מאחור, והם יוצאים להילחם באזור ירושלים, באזור חברון, בשלב מסוים עולים צפונה למלחמת הצפון. הם יודעים שבאזור הקרוב אליהם, אין להם אוכלוסייה עוינת שיכולה לקוף אותם וכו'. זאת אומרת, יש להם מרחב. עכשיו תבין עוד דבר. הכתוב מספר לנו שהם אוכלים מן התבועה. את התבועה של מי הם אוכלים? פתאום צמח להם תבועה ביום אחד, זה פסח, קודמת קציר, נכון? מאיפה היה להם? כי אנשי ארץ יריחו, זאת ארץ מברוכה, יש בעד היום שפע של צמחים ושל גידולים חקלאים, כולל באזור הירדן עצמו. היינו, האזור הזה, הם עמלו וזה, והקדוש ברוך הוא, איך כתוב שם בפרק ח' בפרק ז' של ספר דברים, כן, אתה תגיע לארץ, כן, ואתה, יהיה לך שפע. הנה מה כתוב בפרק ו' ופסוק י', היה כביך השם אלוהיך על ארץ אשר נשבע לאבותיך, איך לצחק ליעקב, תלך ערים גדולות וטובות אשר לא בנית. בפסוק י' של פרק ו' בדברים, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נתת, ואכלת ושבעת. זאת אומרת, מישהו צריך להכין, כי אמן הלך, נו, טוב, עכשיו צריך לצמוח משהו, נכון? מה יאכלו? אז הם אוכלים את מה שמותירו אחריהם, תושבי הארץ. יש פה איזה, זה לא משהו שיהושע עשה, זה הקדוש ברוך הוא עשה. אני כבר מראש מראה לכם את המהלך, כדי א' לתרץ למה צריך לכלות את הירדן הרחק מאוד באדם מהר, ולא רק מהמקום שמוברים מול יריחו, וזה פשוט רק ראייה אלוקית יכולה הייתה לעשות כמה צעדים קדימה.
אבל בכל מקרה, הולכים לכבוש את כולם ולהרוג את כולם, אז הם יכולים מבחינה אסטרטגית יותר נוח לבוא וללחם בכפרים, כל כפר בנפרד.
למה לך ללחם 1,000 מלחמות אם אתה יכול לגמור את זה בזבנג וגמר? אתה יודע, בוא, אני תמיד מתאר את התנועה הזאת, יש 7 זבובים, סליחה להשוואה, או לא, סליחה, לא יודע, מי אני מעליף את הזבובים ואת האויבים. בכל מקרה, אתה יודע, יש בבית, נכנסו לך 6 זבובים מעצבנים. אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, זה לרוץ אחרי כל זבוב לחוד, ולנסות לתפוס אותו. אתה יודע, לפעמים זה עם יתושים. זה מרוץ ככה מסובך. אבל יש טכניקה אחרת. אתה שם קצת ריבה או דבש. מה עושים כל הזבובים? באים לאכול אותה. ואז עם איזה זבנג אחד, גמרת את כל 5 ביחד. נכון? והנה, בדיוק בא לנו זבוב בשביל להדגים את העסק. בכל אופן, מוריי ורבותיי, זה בעצם הרעיון. אתה יכול להתרוצץ אחרי כל זבוב ולהעביר את הכפר ההוא לכפר הזה לזה. האפשרות, עכשיו במיוחד שמלחמת יריחו, שוב, זה הקדוש ברוך הוא יודע, לא אנחנו, כן, במעט לאחור, אנחנו יודעים חסד, עשה איתנו הקדוש ברוך הוא, שריכז לנו את כל החבר'ה ביחד, והפיל עליהם את החומות, ונגמר הסיפור. זאת אומרת, היה פה בלי ספק משהו מאוד מאוד משמעותי, משהו מאוד מאוד עוצמתי בקטע הזה. יש? יופי. מוריי ורבותיי, בואו תסתכלו הלאה ותראו את הדברים. הנה כי כן, פרק ד', בפרק ד' אנחנו שומעים שמעמידים את ה... אבנים הגדולות. ולמה? מה המטרה? פרק ד' פסוק ז', למען תהיה זאת עוד בקרבכם. כי ישאלו בניכם מחר לאמור, מה האבנים האלה לכם? מזכיר לנו ממש את יציאת מצרים, לזכור את יציאת מצרים, שוב אירוע מכונן. ואמרתם להם אשר נחלטו ממי הירדן, מפני ארון ברית השם, בעוברו בירדן נחלטו מי הירדן. והיו אבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. ויעשו כן בני ישראל כאשר ציווה יהושע, ויעשו 12 אבנים מתוך הירדן, כאשר דיבר השם אל יהושע למספר שבטי בני ישראל, ויעברו ממם אל המלון, ויניחום שם, ו12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים, נושאי ארון הברית, והיו שם עד היום הזה. אחד מורב ורבותיי, בעצם הקימו 2 גלעדים של אבנים. אחד היה במקום ההתרחשות ממש, ואחד במחנה. עכשיו, מה לעשות שהמקום שבו זה קרה ממש, נשטף חזרה תוך זמן קצר עוד פעם ממים. אתה לא יודע כמה גובה של האבנים האלה, אם הוא בלט על פני המים הזורמים אחר כך, וגם אם הוא בלט, אתם יודעים שהמים הזורמים, לאט לאט, תוך פרק זמן לא רב, יסחוף את האבנים האלה ולא יישאר כלום מזה. אבל יש ערך להעמיד גלעד במקום שזה קרה. אתם יודעים, עושים, מעבר לכך, עושים גם כל מיני דברים אחרים. אתם מכירים, בתומת הגוש, בצד שפונה לכיוון קייתר, ממש קרוב, ליד העמדה של החיילים שם, יש שם גל אבנים. ראיתם את הגל אבנים הזה? אתם יודעים למה הוא שם? היה שם פיגוע ונרצחו שם שלושה חבר'ה, כנרת ומתת, כן? שנרצחו שם, והיה שם עוד בחור שנרצח שם, שכחתי את שמו, וזהו, הם נרצחו שם, אז הקימו ספונטנית במקום הרצח, כמו הנה פה, בטרפיאדה, שממנה נחטפו פה, כן? החיילים, הילדים, הנערים, נכון? מכירים, ראיתם את הגלט שהקימו שם. זה דבר, זה משהו שעושים במקום. מעבר לזה, כמובן שהציבו מצבה על קבורתם, מילה וזה, עשו כל מיני אתרי זיכרון כאלה ואחרים, שיישאו את שמם. זה שעושים הרבה דברים, אז המקום למקום יש ערך. מעבר לכך, עשו במשהו במקום שגם ישדר את השדר שאמרתי לכם קודם, אוקיי? לכן יש בעצם גלעת כפול. יש ערך במקום ההתרחשות, ויש ערך למקום מרכזי שבו יראו האנשים, ופה יש מסר מאוד חשוב שהסברנו קודם, שגם שם יתקיים העניין הזה. ואכן, העם מבצע את כל הדברים האלה, ובני גד ובני ראובן, כפי שכבר אמרתי, מתקדמים קדימה. דיברנו כבר בשיעור, אחד השיעורים הקודמים, על המספר המופיע בפסוק י' ג', 40 אלף חלוצי צבא, וראינו שזה לא כל הלוחמים, חלק נותרו בצד המזרחי, הרוב נותרו שם כדי להגן על המרחבים ועל הנשים והטף. עוד שנייה אחת, פסוק י' ד', ביום ההוא גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל, וראו אותו כאשר ירו את משה כל ימי חייו. אין ספק, נס חציית ירדן היה נס, גיבוי עוצמתי מאוד למנהיגותו של יהושע, גם בעיני עצמו, גם בעיני העם. וכפי שתראו בסוף הפרק, כן, בפסוק כ"ד, למען דעת כל עמי הארץ את יד השם כי חזקה היא, למען יראתם את השם אלוהיכם כל הימים. ויש פה גם כתובת נוספת, עמי הארץ מסביב שמתפוננים ובנו על המכשול הקרקעי הזה שקוראים לו הירדן, והנה לפתע הוא נמס והיה כלא היה. יש פה איזשהו איתות לגבי איך התסריט, איך תהיינה המלחמות מול הסופרמנים האלה, כן? שאצלהם יש כללי משחק אחרים. אל תחשבו שערים הבצורות שבניתם או כל מיני אסטרטגיות שגרתיות יעמדו מולם. כי פה מתנהלים דברים בסטנדרטים אחרים. זאת גם מגמה. אולי ברשותכם עוד שנייה אחת, בפסוק ט"ז, וכן, השם אומר להושיע, צפה את הכהנים סברידלו מן הירדן, והם עולים, והם, כן, מהירדן חוזרים למקומם. הזכרנו כבר את פסוק י"ט, שהם עברו בעשור לחודש, כן, והעמידו את הכל בגלגל, כדי שבדורות הבאים ידעו, אשר הוביש השם אלוהיכם את מי הירדן מפניכם עד עובריכם, כאשר עשה השם אלוהיכם ים סוף, אשר הוביש מפנינו עד עוברינו. הסמיכות לפסח, בשני המקרים, יש לה משמעות, שתקבל עוד חיזוק עוד יותר גדול בפרק A, שנראה אותו בהמשך. כן, בבקשה.
בקטע של שתי האנדרטות.
כן.
אמרת שיש קטע של אחד שהוא במקום הנס ואחד שהוא במקום הכרזי.
כן.
יש גם עוד קטע של פשוט, כאילו, להראות שנכון בתנ"ך יותר שהאלה שהיו בחוץ במקום הלינה היו מהנהר, מתוך הנהר, ואלה שהיו בתוך הנהר היו מבחוץ. נכון?
לא הבנתי.
ה-12 הבנים ששמו במקום הנס היו מבחוץ.
מבחוץ. כתוב בפסוק ט' של פרק ד', ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים, נושא ארון הברית. דיינו, לקחו אבנים, כנראה, מאפיק הירדן, כן? והקימו שם, במקום שחצו ממש, וחוץ מזה, אנחנו יודעים שהצטוו לסט, כתוב בפסוק ה', כן? וירימו לכם איש אבן אחת על שכמו, כל אחד מרים על הגב. אותם נציגים של כל השבטים, אבן, כן? ואת זה הם לוקחים איתם לגלגל, וממקמים את זה בגלגל, כפי שאנחנו פסוק כף קוראים, ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן, הקים ישוע בגלגל. זאת אומרת, יש שני סטים. כל האבנים הם מקום חציית הירדן. כמו שלי יש בבית חול שהבאתי מיצמונה, מגוש קטיף. זה היה המקום האחרון שהייתי, שבאתי עוד שם אחרי שסגרו את הכל, נתנו שם עוד להיכנס בסוף לפנות את החממות, וזה, אז עבדתי שם עוד איזה כמה וכמה ימים. בפעם האחרונה שיצאתי, לקחתי איתי סתקית חול מעצמונה. יש לי אותה בבית, תראה, מה, לא יודע מה זה עושה. כמו שיהודים שבאו מארץ ישראל בעבר, לקחו איתם משהו מארץ ישראל. כן, יש פעמים משהו שאתה צריך, משהו מוחשי, לתת לך איזה עוד סימן למשהו ממשי. זה גם מה שקורה פה. בסדר? בבקשה.
היום יש אתר מעל אזור יריחו שנקרא קסר אל יהוד.
כן. תראה, הנוצרים מסמנים את המקום ההוא כנקודת המעבר, אבל מבחינת האמת, הם עברו, אני בטוח שהם עברו גם שם, אבל אי אפשר להגיד שהם עברו רק שם. כי כמות כזאת של אנשים לא עוברת על גשר צר מאוד, נכון? היא הלכה במרחב של כמה וכמה קילומטרים, זה נכון שהם לא היו צריכים להגיע עד מפגש ציפורה, עד ליד זה, גם לא כתוב שהם יגיעו. הירדן נחרט משם הסיבות שהסברתי קודם. אבל האתר הזה בסדר, אני לא אומר שהם לא עברו גם שם, אבל הם לא עברו רק שם. מוכרח להיות שהם עברו במרחב הרבה יותר גדול, כדי לעשות את הירדן הזה. במילים אחרות, הבנו פה מה המשמעות הצבאית. הירדן הזה איננו גבול, איננו חסימה, זה לא משהו שיכול להבטיח לעמי כנען איזה מין חי צבאי שאי אפשר לחצות אותו. אתם יודעים, בערים בצורות היו עושים חפיר, במקומות שגם היה הרבה מים, היו ממלאים את החפיר הזה במים, כמכשול קרקעי, כדי שיהיה קשה להגיע אל העיר, לפרוט לתוכה, לנגח את החומות שלה וכו'. פה הם היו בטוחים שיש להם חפיר טבעי עוצמתי, במיוחד בחלק הזה של השנה, בתקופת זרימת המים, בשיא עוזם, התברר שלא. גם המשמעות של חציית הירדן בצפון, כפי שהסברתי, הרחק מן המקום, שנועד ליצור מצב שעתידי, שכל עמי, כל תושבי האזור יתכנסו, וזה מבוא להשמדתם, כדי ליצור את התשתית שממנה ישראל יוכלו להיות כבסיס הקבע למלחמות הבאות. המשמעות הלאומית של מעמדו של יהושע, כמנהיג בעיני העם, בעיני עצמו, בעיני עמי כנען, של עם ישראל ביחס לאומות העולם האחרות, והמשמעות הרוחנית של המעבר מנס לטבע, המעבר מענן לארון, המעבר ממציאות של מציאות, הייתי קורא לזה, של נס באופן טבעי. צריך לשמר את הדברים, ולכן יש תקסים, יש את קמת הגלעד של 12 האבנים, ועוד נראה אירועים נוספים שעושים בהמשך, שכולם נועדו לשמר ולתחזק את האירועים הללו, והשאירו כל מיני אנדרטאות בשטח, ועשו כל מיני אירועים של כלל הציבור, בין אם זה אירועים מתמידים, כמו איזו אנדרטה כזאת שמשדרת ללא מילים כל הזמן, בין אם זה התכנסויות מיוחדות כמו בהר אגריזים והר עיבל, שבאו להכניס לתודעה ולשמר חוויות מכוננות של כל מה שכרוך בזיכרון של הדברים האלה. רבותיי, כמו שאני אומר, כל לימוד הוא גם אקטואלי, אנחנו עכשיו עוברים באמת אירועים וחוויות מיוחדות של ימים דוראים. האתגר הוא איך לוקחים את זה הלאה, אחר כך לשגרה היומימית. אז יעבור ראש השנה, עבר. יום כיפור גם יעבור בעזרת השם בטוב, ונזכה בעזרת השם להיחתם בספר חיים טובים. אבל יש לנו גם חג סוכות אחר כך, סוג אחר של רוממות. השאלה היא איך אנחנו לוקחים את זה אחרי כן לשגרה היומיומית האפורה של מה שקוראים אחרי החגים. בחורף, ככה שיהיה קצת אפרורי, ואיך גם שם מביאים מן הרוממות הזאת בעשייה לכאורה האפורה, הטבעית, היומיומית. זה האתגר הנכון לפתחנו, כמו שהיינו לפתחם של דורו של יהושע. איך אנחנו לוקחים את כל האירועים הדרמטיים הללו המרוממים, ואיך משמרים אותם, את החוויות הללו, ולוקחים אותם כצדה לדרך גם להמשך הדרך. אמר חתימה טובה, להתראות.